השיגים שבהבנת האלוקות, היראה, האמונה וכל התלוי בהם, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חיי המעשיים בכללותם, אין ההזק שלהם ניכר. אז הסברנו מה זה שיגים, זוכרות עם התכשיטי זהב שתקבלו ללידה של הבת שלכם והבן שלכם, כן, אתם זוכרות, תודה רבה. ואז אמרנו שבעצם מה דרך ההתפתחות שלנו כשאנחנו קטנים. כשאנחנו קטנים, הקדוש ברוך הוא מטביע בנו, כשילד הוא קטן, הקליטה שלו היא יותר חושית מאשר שכלית, נכון? כוחות הנפש, למדתם עליהם קצת בשמונה פרקים, נכון? הזן, הרגש, השכל, הרצון והדמיון, ואז הרצון, נכון? הם מתפתחים בדיוק בהדרגה הזאת. השכל מתפתח אחרי הרגש. גם כשילד הוא קטן, סתם תדעו לכם, אפילו מבחינה קוגנטיבית, יש כל מיני דברים במתמטיקה שאי אפשר ללמד אותם ילדים צעירים יותר. לא כי זה לא מספיקים את החומר, אלא כי באמת המבנים בשכל הם לא מוכנים עדיין כדי לקלוט מידע מופשט. אפילו בכיתה א', ממש פעם כשלמדתי לתואר ראשון, אז המרצה שלימדה פסיכולוגיה קוגנטיבית, היא ממש הסבירה את זה. איזה פלא קורה בגוף של האדם שסביב גיל 5.5-6, כל ההקשרים במוח שמאפשרים לקרוא, לזהות צורה של אות, לקשר אליה את הצליל, לחבר הברות למילים, זה דברים שמבשילים במוח סביב הגיל הזה שילד מתחיל לקרוא. ובאמת ככה זה גם מבחינה אמונית, גם מבחינת התפיסה שלנו, של הבנת האלוקות, היראה והאמונה, בקטנות שלנו, שהקטנות שלנו היא לא רק גיל 3, 4, 5, 6, גם בנערות שלנו אנחנו חייבים כל מיני פיגומים רוחניים כדי שנוכל לתפוס את האלוקות. אמרנו שלדוגמה הרמב״ם כותב את מורה נבוכים, בסדר, רק זה, השורה הזאת היא מאוד עקרונית שנבין את המקום גם שלנו היום. הרמב״ם כותב את מורה נבוכים מול כל מי שעושה הגשמה לאלוקות כשהוא קורא וירא השם, וינחם השם, ואיחר אף השם. כל הביטויים האלה הם בדיוק עומדים נגד המושגים האלה של אין לו דמות הגוף ואינו גוף ובריאות והקדש ברוך הוא יופי תהי בצד השני של המחיצה. סתם
וואי, כולם לדעת שיש פה הדבקה קטנית של שפעת.
תשמעי, חורף, כולם פה לובשות נעליים שבקיץ אפשר לנעול אותם. אז מה נעשה? תדעו לכם שאני ישבתי אתמול עם הרבנית נעמה בחוץ, הצטננתי. חבל הזמן, אמרתי, זה ממש מסירות נפש לשבת איתה. אבל ממש חזרתי ארטיק הביתה. בקיצור, בסדר, זה עניין אחד. לדוגמה, מה שהרב כותב פה, הרמח"ל, על היראה, הרמח"ל ממש מתייחס לזה במסילת ישרים, אתם תגיעו לזה בעזרת השם, כשהוא מדבר על מידת החסידות, בסדר, יראת השם, הוא אומר, הרבה אנשים, כשהם אומרים, מי זה חסיד? אפילו אתם בטוח מכירות את זה, נכון? שאומרים, וואי, הוא יש לו זקן ארוך, הוא צדיק. Okay. יש אפס, עוד כמה פרמטרים לצדיקות, זקן ארוך זה נחמד, אבל יש עוד כמה דברים. חוץ מזה, הרמח"ל ממש כותב במסילת ישרים על המקום הזה שאנשים, זה אז בזמנו הדוגמאות האלה, שאנשים מסתכלים על מי שמסתגף, על מי שמתגלגל בשלג, על מי שהתפילה שלו מלאה בוידויים ארוכים, ואומרת, הנה הוא חסיד, הוא איש המעלה. לא, מה זאת אמונה? כשחובת הלבבות כותב את הספר שלו, נכון? זאת בדיוק מי שלומדת פה בחברות, בחבורות, חובת הלבבות. זה מה שמעסיק אותו, בדיוק השאלה הזאת. מה זה הבנת האלוקות, היראה והאמונה? יש פה איזו עסקה שהיא לא עובדת כמו עסקת חבילה. כאילו לכאורה היינו מצפים שאם אני מאמינה בהשם ושומרת מצוות, הופ, יש לי אמונה עמוקה, מבוררת, ביטחון, עבודת המידות, בכל ההקשר הזה של המושגים האלוקיים. אבל זה לא עובד ככה. כדי שאני אוכל לצרוף, לזקק את הזהב בתוך המושגים האלוקיים שאני גדלה עליהם, אני חייבת עבודה מודעת, אני חייבת מה שאתן עושות, בסדר? אני באה למדרשה, לא חייב לעשות את זה רק במדרשה, במדרשה זה נורא כיף וגם קל יחסית, נכון? אני באה, אני שואלת את השאלות, אני מבררת, אני בונה לעצמי עמוד שדרה אמוני שהוא מתאים לשלב ההתפתחותי שלי, לשלב בגיל שלי, למקום האמוני שאני רוצה להגיע אליו, לפרק את הפסולת הזאת שעד עכשיו החזיקה אותי, כדי להגיע למשהו יותר מזוקק, יותר פנימי, יותר אמיתי. ואני אגלה לכם סוד, זה לא נגמר רק בשנת מדרשה. מה שאתם עושות עכשיו זה יסודות, סיוון עם פרצוף מבועל. אה, הוא ימלא. נכון? למה? לא, בקטע הטוב, בקטע האמיתי. מה, את רוצה להישאר עם מה שעבדת עליו עכשיו מבחינה אמונית, כשתהיי בת 30, כשתהיי בת 40, כשתחתני את הילדים שלך, כשתהיי סבתא בת 70? בטח שיש זמן, אז תעשי זמן. בסדר, בחיים הצודקת, בחיים הגדולים, כאילו הארוכים, אני לא מקדישה שנה שלמה בחממה כזאת, במעבדה כזאת של לימוד תורה, שעכשיו אני עושה רק את זה. אני חושבת שאחד מהדברים שקורים בשנה הזאת, זה קודם כל שאני בוחרת את השביל שלי. העמוד שדרה שלי מתייצב. אבל כמו גם בעצמנו, כאילו בכל שינוי שאנחנו עושים, אם אני לא אבנה בו קומות נוספות, אני אעמיק אותו, הוא יישאר ילדותי. אני בטוחה שבעזרת השם, כל אחת מכן, תלך שנה הבאה ללימודים גבוהים, תלך להקים את הבית שלה. כשיהיו לכם ילדים בני 4-5, המקום האמוני שלכם, גם כשיהיו לכם ילדים בני 15-16, גם, בסדר, וכן הלאה, המקום האמוני שקניתם לעצמכם והוא טוב לכם עכשיו, אתם תרגישו את זה, שהוא צריך להתפתח. עכשיו זה משהו, אבל הלילה אני חושבת שזה הדבר שהוא must. כל החיים לומדים תורה. זה לא שעכשיו השקעה, אוי, לא, לא להתייאש, הפוך. זה הכיף, זה הטעם של החיים. זה הכיף של החיים. כל הדברים האחרים הם חשובים והם טובים והם יקרים וכבודם במקומם מונח. אבל הם מספר שתיים בחיים שלנו. הדבר הכי חשוב בחיים שלנו זה הקשר עם ריבונו של עולם, איפה את? ובזה אנחנו צריכות להשקיע, באמת. בסדר, אל תדאגו, לפני שתיגמר השנה אנחנו נדבר על זה עוד הרבה. ובאמת, ונעסוק בזה, ונחשוב כל אחת מה מתאים לה, ואיפה, לאן היא הולכת, ואיך הקשרים שנוצרו פה. אתם רק בתחילת שנה, הכל בסדר, בשליש שנה. בשליש, מה זה חנוכה? חנוכה זה בדיוק שליש. כשאני הייתי ילדה, היו מחלקים תעודות, בחנוכה, בפורים ובסוף שנה. אז עברתם שליש. מה? נו, באמת, זה היה בשנת הרפופו, היום יש פעם אחת, מסכנות המורות, לא גמרו להכין את התעודות של פורים. לא צריכות להתחיל להכין את של פסח. אבל ההבנה הזאת, בסדר, שאנחנו חייבים לעבוד על המקום האלוקי שלנו, המקום הרוחני שלנו, מה הרב אומר? כל, מה זה כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חיי המעשיים בכללותה? אין ההזק שלהם ניכר. לאיזה תקופה הוא מתכוון? אני נודניקית כידוע, צריך להסתכל בפנים, באותיות הקטנות ומעצבנות. נו, מה אתם אומרות? על איזה תקופה הוא מדבר? מה את אומרת, תפארת? אין הרבה מה לנחש, אנחנו כבר מדברים פה על שתי תקופות. מה? לא, עכשיו הוא כבר מדבר על האומה. זה לא דבר פרטי, נכון? כל זמן שאין האומה... מה? אמרתי לכם שהצטלנתי אתמול. בסדר, אני הולכת עוד מעט זאת בדיקת קורונה, אז דבר. לא, רק בגלל שיהודה כבר, אני לוקחת אותו, אז אמרתי, יאללה, אני... לא, אמרתי לכם קודם, אמרתי לסימן. הבוקר ב-7:57, לא פחות ולא יותר, מזל שמשפחת מרציאנו היא מאוד עיקנית. הקניין תורה שולחים לנו הודעה שהכיתה של יהודה נכנסה לבידוד. הבחור בעננים, נושר על... כל יום אצלנו קמים, היום אפשר חופש, אפשר יום חופשי, אפשר יום בבית, אפשר... אז הנה, הוא קיבל 10 ימים בחדר. מסכן, לא מן איזה מאושר הוא. הוא יושב שם, וואי, אמא, זה ממש כיף. אמרתי, אוכל כיף, עברה שעה. שנייה, בכיתה ד'. לא, רק התחיל. מה אכפת לי שיהנה? בינתיים, כיף שיהיה לו כיף. אז... לא, בכיף שיהנה ממש, למה לא? הכנסתי לו את כל היצירות שיש לנו בבית. מה הוא כותב הרב? כל זמן. שאין האומה, הוא עכשיו מדבר על האומה, צריכה לתקן את דרכי החיה, נו בנות, אתם יש לכם הבנת הנקרא, לא לעשות מעצמכם. בכללותה, אין ההזק שלהם ניכר, על מתי הוא מדבר? פה. אבל את ביקשת שיצלמו לך, הילד. במיוחד בשביל החלכו לצלם. על התקופה של הגלות, זה אמרתי עוד מעט. אהוה, הלוואי שנגיע לפסקה בית. הגלות, נכון? בגלות. מה זה אין האומה צריכה לתקן את דרכי חיי המעשים? אני אגיד לכם את כל הדוגמאות שכבר אמרנו בתחילת שנה, כן? עוד פעם? עוד פעם. טוב. נכון, זוכרות שדיברנו על זה? שבגלות, במה היו עסוקים? בהישרדות. יש לי אוכל, יש לי פרנסה, יש לי קורת גג, המשפחה שלי בחיים, תודה רבה לך השם, אין לנו שום שאיפות מעבר לזה. הנה, כל הדיונים שהיו פה אתמול, לדוגמה. עם ישראל חוזר לארץ ישראל, אז הוא, אני לא דורכת על מוקשים, אני לא רבנית, יודעת להגיד דברים כאלה מורכבים. בסדר? עם ישראל חוזר לארץ ישראל, קורונה, אוקיי? כמה דוגמאות אפשר להגיד מזה? מה יותר חשוב? בריאות האוכלוסייה של הגיל השלישי, או... סליחה, לא השתקתי אותו. או הכלכלה של השוק החופשי? מי החליט בכל העניינים, דרכי חיי המעשים? מי יקבע מה יותר חשוב? מי יקבע מה... אתם זוכרות את כל הדוגמאות שאמרנו על ביטוח לאומי, אם זאת מדינת רווחה או מדינה שהיא יותר קפיטליסטית? אם זאת מדינה שמה מערכת החינוך, היא מערכת חינוך אליטיסטית או שהיא מערכת חינוך עממית, שיש חוק חינוך חובה וכולם מקבלים את אותו דבר? על אפילו חוק בריאות, אם בתי החולים נותנים שירות לכל האנשים או שרק מי שיש לו בריאות, ביטוח חיים כזה מיוחד, הוא יכול לקבל, כמו שדרך אגב קורה בחול. מישהי פעם נסע פה לחול, מי שלא עושה ביטוח בריאות, אף אחד לא, יכול, לא מסתכל עליו בקופת חולים, תמותי, אין שום דבר. אה?
כן, זה כל מקום
בחולים. לא בדקתי את כל הגלובוס, אבל יש הרבה מדינות מפותחות, מדינות מערביות, שזה ככה. אין לך ביטוח בריאות פרטי, את לא מקבלת שירותי רפואה. זאת אומרת, יש פה, וזה כלום, זה כלום. מה זה מערך? מה? למדינה, ברור. למה, אפילו את יודעת משהו? כל הדברים, מדינת ישראל היא ממש מדינה שהאוריינטציה שלה הוא לכלל. היא מסתכלת כל הזמן, היא מדינה סוציאלית, כאילו היא מדינת רווחה, ככה היא מגדירה את עצמה. היא כל הזמן אומרת כמה אני יכולה לדאוג לכולם, גם על חשבון העשירים, בסדר, כל החינוך נגיד, כל הפריפריה, כל האפליה מתקנת, כל הדברים האלה, זה ניסיון לצמצם את כל הפערים. ברור שעדיין יש פערים, אתה אף פעם לא יכול, כאילו אלא אם כן אתה קיבוץ מוחלט, שעד אתה יכול להשוות נתונים לכולם. אבל באמת, יש כל הזמן ניסיון לתת לפריפריה את מה שהיא מפסידה. וזאת החלטה מודעת, וזה מה שהרב כותב פה. כל הזמן שאין האומה עסוקה בלתקן את דרכי החיים המעשיים בכללותם, בסדר, זה, כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אנחנו צריכים לבנות פה מדינה. זה לא כפר ועוד כפר ועוד עיירה ועוד עיירה, שכל אחד ידאג להישרדות שלהם. אנחנו צריכים ליצור פה עכשיו דרך חיים, משנת חיים. מה זה המדינה הזאת? ואז מה קורה? כל זמן שאין את זה, כל השיבושים האמוניים, קטנות האמונה, זה שהאמונה, אתם זוכרות בסוף שיעור שעבר, הבאתי לכם דוגמה על תינוק שמנסה, אמא מנסה להלביש לו את החליפה היפה שהוא קיבל בברית, והוא כבר בן חצי שנה, כזה שמנמני, והחליפה מתפקעת עליו, זה מה שקורה מבחינה אמונית, בסדר? אמונית, עם ישראל עולה מהגלות עם תפיסות אמוניות מעורבבות בהמון סיגים, עם תפיסה אמונית לא ילדותית, אבל בוסרית, מעורבבת, לא מזוקקת. ועכשיו, כשבאים לארץ ישראל, וצריכים לברר את כל הסוגיות האלה, איפה שלא תנעצו מחט, בכל משרד ממשלה, בסדר? במשרד ממשלה אני אומרת את זה, כי זה כותרות כאילו לתחומים שעם, שמדינה מתמודדת איתם, איפה שלא תשימו אצבע, יש שם שאלות, אין פונדקאית. זה נכון מוסרית, זה לא נכון מוסרית. איפה רושמים את זה, איך רושמים את זה הלכתית, כשהילד הזה בא ורוצה להתחתן, הילדים מהאימא הפונדקאית הם נחשבים אחים שלו? הם לא נחשבים אחים שלו? כל נושא שתסתכלו עליו הוא פותח מלא שאלות אמוניות, הלכתיות, ומה הרב אומר לנו? אבל כיוון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכרחת להיגלות, מיד השיגים מעצבים. ברגע הזה, עכשיו, מתי זה הזמן הזה שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא? אנחנו החלטנו עליו? לא. זוכרות, הרבה הרבה דיברנו בהקדמה, מי שזוכרת אי פעם, שדיברנו הרבה על ההיסטוריה, שלמה לרב קל להישאר לא הקשיבו, ולרב אלקלעי, ולמי עוד, לכל תנועת חיבת ציון, ולתלמידי הגר"א, ותלמידי הבעל שם טוב, שהם אומרים, בואו, בואו, תעלו לארץ ישראל, לא מקשיבים להם. לא באים לכאן המונים, ופתאום הרצל, האלמוני הזה, שבכלל אף אחד לא הכיר אותו לפני זה, המתבולל הזה, שבא ואומר, בואו נחזור לארץ ישראל, איזה התעוררות, כולם באים אליו, מה קורה שם שלא קורה פה? הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת היא לבוא. כמו שיש למים טמפרטורה שהם רותחים, בתוכנית האלוקית, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הזמן, לעשות את זה לבד. לא הצלחנו. ויש איזה נקודת זמן שהקדוש ברוך הוא מדליק את הבוילר ואומר, זהו, אני לא מחכה לכם יותר. עכשיו ככה זה יקרה. בעיתה, אחישנה, את האחישנה כנראה קצת פספסנו, עכשיו זה בעיתה. זה הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת היא להיגלות. אבל עכשיו, כדי שהיא תתגלה, יש פה צורך בכל מיני תהליכים רוחניים הרבה יותר מורכבים. זה כמו שאם אדם נכנס לניתוח חירום, נכון? או לניתוח מתוכנן. כשהוא נכנס לניתוח מתוכנן, עושים לו בדיקות לפני, בודקים את הסוכר, את החמצן, את כל מה שעובר לו בגוף, מגיע, נכנס לחדר ניתוח, נפרד מהיקרים לו, לא נפרד, כאילו מברכים אותו שיצליח, נכנס למיטה, הכל הרבה יותר בשליטה, הרבה יותר מתוכנן, הרבה יותר מבוקר. כשמישהו נכנס לניתוח חירום בדרך, אם מוצאים איזה קרוב משפחה להחתים אותו על איזה טופס מחתימים, אם לא, גם על זה מבטרים. יש פה פיקוח נפש. וזה המצב שעם ישראל נמצא. זה הרגע, זה לא רגע, זה תקופה, אבל כשהגאולה מתחילה והקדוש ברוך הוא מסיע את הרכבת, מצמיח ישוע. עכשיו אנחנו כבר על הרכבת, וזה שונה. זה שונה, יש לזה תופעות אחרות, יש לזה מינונים אחרים, מאשר משהו שהוא היה בזמן שלו, במתוכנן, בלאט לאט מתפתח. אז מה הרב אומר לנו? שהישועה מוכרחת לבוא. צמיחת קרן הישועה בפועל מוכרחת להיגלות. זהו, הגענו לשלב שהמים רותחים. עכשיו מתחילה הגאולה. מיד השיגים מעכבים. אבל אז מה קורה? מה זה השיגים מעכבים? כל התפיסות האמוניות, אני מדברת סינית?
לא.
או שאתם אין לכם כוח לחשוב?
למה
שמה רטורית? לא, אצלי השאלות הם לא רטורית. מה זה השיגים מעכבים? בואו, צריך לחשוב. לא עובד ככה. לא שיש ספקות. הקטנות האמונה הזו, היא לא קטנות אמונה חלילה, שלא תחשבו שהאנשים בגלות הם היו קטני אמונה. היו הרבה שיגים בהבנות האמוניות. הייתה הרבה פסולת. האמונה לא הייתה מספיק מזוקקת. ומי שזוכרת מהקדמה, דיברנו על זה, נכון? שלא למדו אמונה בגלות. היה בעיקר דלת אמות של הלכה. העיסוק היה בעיקר גמרא, לימוד הלכתי, לימוד למעשה, כי זה מה שהחזיק אותם את החיים שלהם בגלות. כשמגיעים לבניין המדינה הזאת, השיגים האלה, האמונה שהיא לא מבוררת עד הסוף, היא מעכבת את ההתפתחות האמונית. איך אנחנו רואים את זה בפועל? שמה אמרו הצעירים באותו דור? התורה מה? מה? כן, היא לא רלוונטית. מה? למה נראה לכם שאנחנו נמצא בתורה תשובה לאיך מקימים מדינה, לאיך מקימים חברה, לאיך מקימים צבא, לאיך מקימים כלכלה? מה?
אני גם יותר מוכב, כי נגיד את השליטה, אם אנחנו נעזור שנשמור את הארץ,
ואיך נובעים רוב? נכון, היו לזה פתרונות כלכליים. כאילו פתרונות הלכתיים שהתאימו לכלכלה. כל האוצר בדין, כל היתר מחירה. זה בא כדי לפתור את הבעיות האלה. אבל זה בדיוק. השאלה, מה יותר חשוב, הנה עוד מעט שנה הבאה, שנת שמיטה. מה יותר חשוב ממה? ברור שההקפדה על ההלכה היא חשובה. אבל איך בונים פה מדינה חקלאית, חברה חקלאית, שעכשיו אנשים, מה זה ירקו דם? מתו כדי שיהיה קרן, כדי שיהיה שדה, כדי שיהיה קיום, קיום למדינה הזאת, לחברה הזאת שמתפתחת. אי אפשר עכשיו להגיד להם הקפאה לשנה. מה הם יעשו? אז בגלל זה הרב קוק, אחד מהפולמוסים הכי גדולים, וגם על זה הוא קיבל זפטה מהעולם החרדי הכי קשה, אני חושבת, זה היה סביב הנושא הזה של פולמוס השמיטה, שהוא בא ואמר, אין ברירה, חייבים יותר מחירה, חייבים עצר בדין, חייבים לאפשר לאנשים האלה להמשיך להתקיים, ולא להגיד, הכל נשמוט את הארץ ככה, כאילו לגמרי. מה גם שבימינו זה מדי רבנן ולא דאורייתא, כאילו היה לזה סימוכים הלכתיים, הוא לא המציא. אבל זה ממש סדרי עדיפות. בדיוק שבוע שעבר שמעתי רדיו, נסענו להורים שלי לפני הסגר, והם שומעים כזה יש, לא יודעת באיזה רדיו זה, שאלות כאלה ששואלים רבנים, וזה רב חרדי כזה. ואז עלתה איזה אישה לשידור ושאלה אם היא יכולה לשאוב לתינוק שלה חלב בשבת. גם זה לדוגמה, זאת מחלוקת ממש בפוסקים. בעיקרון זה ממש איסור דש, אני חושבת, זה אסור דאורייתא לשאוב חלב. אבל מצד שני, מי שמבין מה זה אימהות בדור הזה, כמה נשים מוסרות את הנפש, כמה זה קשה לייצר את המקום הקרוב הזה, טוב, זה עוד השלבים הבאים שלכם. אז היום הרבה מאוד רבנים, הם מתירים לשאוב חלב בשבת, כי הם מבינים כמה הנקה זה לא מובן מאליו כמו שזה היה פעם. בממד נשים מסורות על זה את הנפש, בתוך הקריירה המטורפת שהן עושות, עם המעון, עם כל הדברים האלה, אז מתירים גם לשאוב בשבת, אבל זה ממש מהדוגמאות הכי קטנות לדוגמאות הכי גדולות. בסדר, הדס אמרה שמיטה, אני אומרת לשאוב חלב לתינוק שלך, בכל מקום, אם ההבנות האמוניות הן לא מבוררות, גדולות, מצמיחות, עמוקות, מקיפות את כל הקיום שלנו, האומה מרגישה שמשהו חסר. האנשים הפרטיים מרגישים שהתורה לא רלוונטית לחיים שלהם. מיד השיגים מעכבים, ואי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה וציורי סדוריה, כי אם על פי דעות מזוכחות ומעשים היוצאים מתהרתה של דעת השם אמת בבהירות היותר עליונה. טוב, זה קצת, לפעמים הרב כותב כמו שיר כזה, נכון? אז זה אחד מהדוגמאות לזה. מה הוא אומר לנו כאן? שבזמן הזה שהאומה חוזרת לארץ ישראל ומתחילה להתאגד, להפוך מפירורים מפורדים, מעצמות יבשות, היא הופכת לגוף חי, נושם, עם דילמות, עם בעיות, עם התמודדויות. מה אנחנו חייבים? בהירות, כן. דעות מזוכחות. שהתפיסה האמונית, כל ההכוונה הרוחנית שלנו, היא תהיה מבוררת, היא תהיה זכה, היא תהיה בהירה, מה שהלל אומרת. היוצאים מתארתה של דעת השם אמת. צריך שהדברים יהיו הרבה יותר מבוררים, הרבה יותר מבוררים. אני רוצה, הרב אבינר, כשהוא מספיר, מי שרוצה פעם ללמוד אורות בחברותה, אז לרב אבינר יש, אני בטוחה שכולכן רוצות, תודו, ברור. אולי אפשר לקנות את זה לכאן. אז הרב אבינר, הוא לא עשה את זה על כל הספרים של הרב קוק, אבל לדוגמה, לאורות זכינו ויש, וממש, הנה אתם רואות, אני יושבת פה עם צילום. הוא פשוט לוקח פסקה, פסקה, וממש מסביר אותה, מפרק לה את הצורה. אז ככה אפשר להבין אותה. אה? הרב אבינר זה מובן. מה? כן. לא, זה פשוט פירוש של הרב אבינר על אורות. כן. אז כשהוא מפרש את הפסוק הזה, עכשיו זה מצחיק, אני אגיד לכם, שנים אני מלמד את הפסקה הזאת, תמיד זה יוצא ערב שבת ויצא, אז תראו באיזה פיגור אנחנו, וואי וואי, אבל לא נורא, הכל טוב. למה, אני אספר לכם למה תמיד אני שמה לב, כי הוא מביא פה מדרש על הנקודה הזאת של סוד גבורתה, נכון הוא אומר? אי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה וציורי סדוריה. מה הוא אומר לנו? ברגע שהאומה מתאגדת, היא צריכה לעמוד על הגבורה שלה. ממש ככה, וואי, תקשיבו, אני חייב לספר לכם משהו סודי. טוב, שלא תחשבו שאנחנו קודות משפחה צדיקה. משה החמוד הזה, הוא החליט שהוא רוצה ללמוד על דוד המלך. אנחנו כבר שבועיים כל ערב לפני השינה, קוראים את הפסוקים של דוד וגוליאת. וואלה, הבת שלי באה, אמרת, אמא חפרתם. אמרת לו, מה אני אעשה? זה מה שהוא רוצה. אבל צריך להבין, ממש כאילו, פתאום, זה בדיוק הדור הזה. הדור הזה, זה ההתעוררות הזאת של עם ישראל, הגבורה, היא לא מיליטנטיות כזאת, נכון? לפעמים נראה לנו שכל הדוסים הם אוהבים נשק בצבא ודובונים כזה, ואקדחים ואוזי ונודניקים, תרגעו כבר, אפשר לעשות דברים חוץ מלהיות בצבא? לא, לא, לא מזדהות איתי? שיש איזה אובר התלהבות מצהל? לא, אני מאוד אוהבת את צהל, חלילה, מה? חלילה, אני מה זה אוהבת את צהל? מעריצה את צהל, זה ממש חלק מהסיפור שלנו בתור עם ישראל, אבל למה? כי זה הנקודה של גבורה. כשדוד המלך עומד לפני גוליאת, הוא לא עומד שם ואומר, וואלה, בא לי להיות גיבור ישראל, איך אני אפציץ אותו עכשיו באיזה טקטיקה כזאת מגניבה, אני אצא מלך. לא, הוא אומר לו, אתה בא לחרף את, אני לא זוכרת, אפילו שקראתי את זה כבר 40 פעם, אני לא זוכרת, תציטו אותה, אבל הוא אומר לו, אתה מחרף מערכות אלוקים חיים, אני בא אליך בשם השם. כל הגבורה שיש לעם ישראל, זה כדי לפאר את שם השם בעולם. עכשיו, הביטוי המעשי של זה, זה דרך צבאיות. אבל אתם מבינות, זה לא כי אנחנו אוהבים צבא, אוהבים מלחמות, רוצים לצאת גיבורים, אז יש איזו התלהבות כזאת מהצבא. הפוך, כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, הוא מבין שהכלי שלו לבטא את שם השם בעולם, זה בגבורה, הוא צריך להתגבר אחרי שנים בגלות. פעם אחד הבנים שלי יש לנו, פרשה מספרת, למי שרוצה יש לה אחים קטנים, או בני האחיינים, ורוצה לקנות להם מתנה מושקעת, שתקנה להם את זה, זה ספר מעלה. הפרשה מספרת לי, זה כאילו פרשת שבוע הזה של חרדים, מצטערת. אבל תתגברו, זה נכון, זה שווה? זה ממש יפה, זה ממש לקטנים, זה מהמם. אז רואים שם את הקלגסים המצרים האלה מרביצים ליהודים, ואז הוא אומר, אני מהמצרים. אני אומרת לו, למה? אמרו, תראי איזה חזקים הם. למה שאני ארצה להיות מהנבחים האלה, המתכופפים, שכולם נוטפי דם וזהה? לא, אנחנו מהגיבורים. אבל זה ממש זה, זה המקום הזה, שכשעם ישראל חוזר להיות אומה, הוא חייב לגדל בתוכו את הכוחות האלה של הגבורה. וזה מורכב. זה מה שרציתי להגיד לכם. אז הרב אבינר מביא שם, כשהוא מסביר את הפסקה הזאת, הוא מביא מדרש על ארבעה מלכים מיהודה. בסדר? והוא מתחיל מדוד המלך. והוא אומר, דוד המלך, כשהוא היה נלחם את מלחמות ישראל, מה הוא היה אומר? הוא היה אומר, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. זאת אומרת, לדוד המלך הייתה כזאת בהירות אמונית, שהמקום המלחמתי הוא רק כדי לפאר את שם השם בעולם, שהוא היה נכנס באויבים שלו עד הסוף. מה זה ירדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם? עד שלא נשאר אחד מהם, אני לא חוזר הביתה. למה אמרתי לכם שאני זוכרת שתמיד אני לומדים את זה בדרך כלל סביב פרשת ויצא? כי פעם כשעבדתי בבני עקיבא לפני הרבה שנים זה כבר היה. סיוון, אקזמת. זה כבר,
למה נפילה?
נפילה? שירה. אנחנו מאוד אוהבים בבני עקיבא. קיצר, אז היה לנו יום הנהגה שהיה מרדכי יוגב, הוא היה אז המזכ"ל. אתם יודעות כמה מזמן זה היה? כבר הרבה שנים חבר כנסת. כן, הוא היה חבר, וזה עוד היה כשהרב בלייכר היה ראש הישיבה, אני ממש זוכרת את זה. אז הוא הביא אותנו ליום פה בחברון, והמח"ט של חברון היה אז דרור ויינברג. ואז היינו אצל הרב בלייכר. מזמן, אני אומרת, כן. כמה אני עתיקה. עוד שנייה, אני פה מתחילה עם מקל סבא. בקיצר, אז הוא הביא אותנו לכאן, ואז ישבנו אצל הרב בלייכר, אז לא ידעתי שאני אגור בקריית ארבע וסתובב פה ככה וזה. נראה לי, הייתה הפעם השנייה בחיי שהייתי בקריית ארבע. לא היה הרבה לפני שהתחלתי להיפגש עם יעקב. אבל בקיצר, היינו בבית הדסה בבית של הרב בלייכר, ואז הרב דרור ויינברג בא, פגש אותנו למטה, היה לו איזה דקה, ממש. ובגלל שמרדכי יוגב והוא היו ממש חברים, הוא בא ואז הוא אמר לנו, המוטו שלי, מה שעומד לנגד עיניי, זה הפסוק של דוד המלך. ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כל... עד עכשיו אני אומר, זה יש לי צמרמורת. כי זה ממש המקום הזה, שבשביל מה אני רודף אחרי האויבים... פשוט יש בעיה שאי אפשר להשתיק תוך כדי שנכנסת לך שיחה. מה עומד מול העיניים שלי? הדבקות האלוקית היא כל כך... ככה, דבוקה שאני מבין שכל מאבק שלי באויבים, אני יודע שזה מפחיד. הנכון? כתוב על ויצר לו, נראה לי זה יעקב, כשהוא הולך להילחם עם עשיו, אז הוא אומר, צר לו שיהרוג, צר לו שיהרג. אני לא זוכרת אם זה על יעקב או על אברהם במלחמה של ארבעת המלכים וחמשת המלכים. שיש, נכון, מה שכל האג'נדה השמאלנית אומרת, הכיבוש משחית, הם צודקים? זה משחית? זה פועל על הנפש, פעולה לא טובה. זה לא הדבר שאנחנו מתפללים עליו כל בוקר, וואלה, בא לי להרוג כמה ערבים היום. ממש לא. זה מורכבות מאוד מאוד גדולה. יש בסוף ספר דברים, אנחנו נגיע לזה, כי תצא למלחמה, פרשה שלמה שעוסקת במורכבויות של מלחמה. דוד המלך ידע את זה. גם דרור ויינברג, השם יקום דמו, ידע את זה. אבל למה הם מוכנים למקום הזה של ויצר לו? צר לו שיהרוג, צר לו שיהרג. כי הם הבינו שהם נלחמים עכשיו נגד מי שמחרף מערכות אלוקים חיים. זה המקום שאנחנו שואפים אליו. שהאדם הולך ברחוב והוא מבין שארץ ישראל היא לא נדלן, היא לא מקלט בטוח במקרה הטוב. היא המקום הרוחני שהעולם זוכה נכון? לאור השם שמתגלה על כל העולם כולו. המלחמות שלנו זה בדיוק על המקום הזה, וזה דוד המלך, זה המעלה שלו. אבל אחריו בא עשה. עשה המלך אומר, וואו, אני לא ברמה של דוד המלך, ברמה הרוחנית של דוד המלך. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני רודף ואתה עושה. אני מוכן לרדוף אחרי האויבים. להרוג אותם, אני לא יכול. אני לא יכול, זה יקלקל אותי רוחנית. אני לא אוכל להתמודד עם המורכבות הזאת. בסדר? אתן מבינות? הירידה הזאת, היא לא רק בימינו שאנחנו משדלים לעשות עלייה, בדיוק הפוך. אבל זה קושי רוחני שעם ישראל מתמודד איתו לאורך הדורות. אחריו... א', לדוד לא הייתה בעיה כי הוא היה ככה עם ריבונו של עולם. אבל בסופו של דבר אנחנו גם רואים, דוד לא זוכה להקים את בית המקדש. למה? כי באמת ידיו היו מגועלות בדם. יש לזה מחיר. להכל בחיים יש מחיר. אבל גם יש תפקיד. התפקיד של דוד זה להביא את עם ישראל לכזאת רוממות, וגם רואים את זה בפסוקים אחרי המלחמה של גוליאת, ממש כתוב איך דוד היה רצוי בעם ישראל. כי תחשבו, 40 יום הוא עומד שם גוליאת, יוצא ומחרף, מקלל את השם, וכולם כמו עכברים, מה זה עכברים? נמלים לידו, בסדר? ודוד הוא היחיד שבא אליו ככה, בלי כלום. עוד מעט תגיעו לזה, אני מניחה, עם הרב חנני. אבל נכון? ככה הוא בא, כלום, כלום, עם הקלע. הוא אומר, אני בא בשם השם. המקום הזה הוא כל כך מרומם את עם ישראל מצד אחד, בצורה מדהימה. מצד שני, נכון? יש לזה מחיר. הוא לא יכול לבנות את בית השם. ללמוד? מה? כשהוא היה מלך, נכון? כבר הם לא היו עסוקים במלחמות מצווה. הוא לא רק היה מלך, הוא גם היה שופט את ישראל, הוא היה, נכון, מלך, גם התפקיד שלו זה לשפוט. אבל בגלל זה גם התורה כותבת, מלך צריך לשבת כל היום עם ספר התורה ככה. זה לא רק לשבת כאילו על מה אתה מחבק, זה המהות שלך. וגם אנחנו רואים קצת מה שאני זוכרת מספר שמואל, איזה קשר היה לו עם הנביאים, עם שמואל, ואחר כך עם נתן הנביא. הם היו ממש יד ימינו, כאילו הם היו נכנסים ויוצאים מבית המלכות, בלי לדפוק בדלת בכלל, כי זה ממש היה ביניהם קשר מאוד מאוד חזק. וחוץ מזה, ספר תהילים, הוא מלמד אותנו על המקום הרוחני של דוד המלך. טוב, דוד זה באמת, זה מדהים, עדינו העצני, שהיה עדין כתולעת וקשה כארז. כל הכתיבה של ספר תהילים, זה לא משהו חיצוני, הנה הצלחתי לכתוב פה שירים יפים, זה המהות שלו, התפילה, התהילה, החיבור הזה לרוח הקודש, זה...
דוד המלך הוא גיבור, אבל יש את העניין הזה, לא זוכר משמע שהיה איזה סיפור עם שהייתה את אשתו של מישהו.
בצבע.
כן, אז כאילו חז"ל אומרים שהוא גיבור כבר שחצור.
נכון. אז הנה, זה אותו ספר שהמלצתי לכם ביום שלישי על ראובן, כל האומר ראובן חטא, גם כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה, זה גם בזה. אז את יכולה לעשות חברותה, מי רוצה לעשות חברותה עם נטע? הדס. זכית, יאללה, מי שברך, אבל אני רק אגיד, מה? אפשר להצטרף, יש פה עוד אחת שרוצה להצטרף. אני לא זוכרת, אולי וב, אולי וב? תסתכלו, זה מהראשונים. אבל נגיד את זה רק בקצרה, שבאמת היה אז בימי דוד, בגלל שהיו הרבה מלחמות מצווה, אז כשהיו יוצאים למלחמה, היו נותנים גט לנשים. הגט הזה היה על תנאי. כאילו, חלק אומרים שהגט היה על תנאי, חלק אומרים שהגט היה ממש גט, והם היו יוצאים למלחמה כדי שהם לא ישאירו נשים בהגינותן. כאילו שחלילה לא מישהו ייעלם בקרב, לא ימצאו אותה ותישאר אישה עגונה. אז לכאורה, לא לכאורה, מבחינה הלכתית בת שבע הייתה גרושה. אבל הביקורת של נתן על דוד, שהוא אומר לו, היית צריך לחכות. זה לא היה הרגע הנכון. זה הגיבור הכובש את עצרו. בסדר? הוא לא עשה משהו שהוא אסור. אבל ככה במדרש כתוב, אכלה, פגע. פגע, את יודעת מה זה? זה התאנה לפני שהיא מבשילה, היא נקראת פגע. זה אומר, היא הייתה מגיעה לך, נכון? הוא ידע את זה, דוד, שבת שבע ממנה עתידה לצאת מלכות. אבל זה היה מוקדם מדי, הוא היה צריך לחכות. וזה היה החטא שלו. נכון, זה מורכב, צריך לקרוא את זה ממש בפסוקים, אני לא כזאת בקיאה בנביא, אלוואי, זה החלום שלי בפנסיה. אני יושבת ולומדת את כל התנך עם כל הפרשנים, התחלתי כבר לפנסיה כדי שאני אספיק, אבל נכון, זה מורכב, צריך לקרוא את זה, ועוד מעט אני מדברת את זה עם הרב חנני, תגרי אותו, תספרי לי מה הוא אמר. אבל את צודקת, יש הרבה דברים שאנחנו ממש צריכים להסתכל בפרשנים ממש במדויק כדי להבין מה היה שם. בדיוק, לא בערך מהפשט של הפסוקים שאנחנו לא תמיד מבינים אותו בדיוק בדיוק את מה שהיה. אני לא בקיאה בכל המזל שאני לא רבנית, ככה אני יכולה להגיד. בקטנה. רגע, אז אנחנו חוזרים. אז יהושפט אומר עוד יותר. אני אומר שירה ואתה רודף. יהושפט המלך שהיה אחרי עשה אומר, אני אפילו לא מסוגל לרדוף. אפילו לרדוף זאת התמודדות קשה מדי מבחינתי. זה קושי קשה מדי מבחינתי. אני אשבח אותך, ריבונו של עולם, ואתה תעשה לנו את כל המלחמות. ואחרי זה חזקיהו בכלל אומר, אפילו לאמר שירה על זה שיש אנשים מתים, אני לא מסוגל. מוכר לכם ממשהו? כל מיני דעות כזאת, פציפיסטיות, שוחרות שלום, איך אפשר להילחם, אפילו לומר שירה אני לא מסוגל. ככה חזקיהו אומר לריבונו של עולם, אני ישן על מיטתי ואתה עושה מלחמה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שהמקום הזה של עם ישראל לחזור לקיום השלם שלו, של גבורה, של אמונה מבוררת, זה אתגר שהוא לא רק מהימים שלנו. לא סתם הנביא כותב את כל הדברים האלה. כדי נכון, כל נבואה שנכתבה היא נכתבה לדורות, כדי שאנחנו נקבל מזה כוח. איך לעשות את החזרה הזאת, איך לעשות את התיקון הזה. אז מה כן? אז הוא אומר לנו, כן, אנחנו רוצים גבורה, אנחנו רוצים דעת השם בהירה, אנחנו רוצים אמונה מבוררת. איך עושים את זה כשעם ישראל חוזר לארצו? זאת היא הסיבה. שכוח שלילי גדול מתעורר בעקבה דמשיכה, בחוצפה סגיעה. בשלילה זו תבאר את כל מה שהוא כהה במושגים האלוקיים והתלוי בהם בכללות האומה. מה הבנתם? איפה את בכלל?
ממש
כך. מה הוא אומר לנו? איפה אנחנו? רגע, אני אגיד לכם. נכון, בדיוק. אם לא הצלחנו לברר את מושגי האמונה 2000 שנות גלות, חייבים לעשות פה איזושהי רעידת אדמה. חייבים לעשות פה משהו שיביא את עם ישראל לבירור אמוני מקיף מחדש. זאת היא הסיבה שכוח שלילי גדול מתעורר בעקבה דמשיכה. כוח שלילי של הכפירה בא וממש מזעזע את אמות הסיפים. שום דבר לא מובן מאליו, כלום. יש אלוקים, אין אלוקים. מה זה אמונה בכלל? מי זה עם ישראל? למה להיות ארץ, עם ישראל? למה ארץ ישראל? מה זה תורה? מה זה שבת? מה זה מצוות? מה זה משפחה? מה זה זוגיות? מה זה בן אדם בכלל? מה זה חיים? הכל נפתח לסימן שאלה. עכשיו, מה האתגר שלנו? מה? נכון. האתגר זה להצמיח תורה עמוקה, ברורה, בהירה, ממש נוגעת לכל תחומי החיים. לא נבהלת, לא מתקטננת, לא אומרת, וואלה, אני לא יודעת. לא, בסדר, זה שאני לא יודעת לא נורא, יש פה רבנים רציניים יותר ממני. אבל נכון, שיהיו אנשים עם כתפיים רחבות שלא יפחדו לפסוק בעניינים קשים, להתווכח על עניינים קשים, מעולה, אנחנו לא צריכים להיבהל מזה. מי לנו כבית שמאי ובית הלל שהיו נחלקים, מה זה משתפשפים אחד בשני עד שהם היו מוציאים דין אמת לאמיתתו ומתחתנים אחר כך התלמידים שלהם זה בזה. מעולה, ככה עם ישראל צריך להיראות עכשיו. צריך גבורה עצומה, אני חושבת שקודם כל צריך גבורה עצומה כדי לא להיבהל מהשאלות. אם אנחנו מביאים שהחוץ פייסגה של הדור הזה, זה לא תופעה שמאפיינת את הדור כי הוא דפוק. כי אין, קלו כל הקיצים, אין מה לעשות איתו יותר. זה תעודת עניות לדור שלנו. לא, אם אנחנו מבינים שהחוצפה, שהכפירה, שהשאלות, שכל הכוח השלילי הזה זה כמו איזה שמרים כאלה שמציסים את העיסה כדי שהיא תתפח, ההסתכלות שלנו על זה היא אחרת לגמרי. המקום שלנו שמחפש את הרצון האמיתי לברר, זה מה שאנחנו מחפשים, לא את המקום שמחפש את הרצון להטריס. כל ההטרסה היא מתבררת כמשהו אחר. וזה המטרה, לבאר את כל מה שהוא כהה במושגים האלוקיים. כהה לא מלשון לא בהיר, אלא נכון, יש גם, זה עם קוף אמנם, אבל לא נורא. כהה כמו לא חד, נכון, ניסיתם פעם לחתוך משהו במדרשה, זה קורה הרבה. עם סכינים לא חדות, איזה מעצבן זה לחתוך ככה עד מניעה. קניתי לכם את חיית שנה. אתם צריכות לשמור על דברים, ילדות, אני אעשה לכם קורס. אחרי שניקיתם עכשיו נשמור. נכון? אני מחאתי לכם כפיים, לא קיבלת תודה? אף על פי, אבל מה הוא אומר הרב? מה? היא לא קיבלה. לא נורא. אף על פי שנורא הדבר לראות שכמה ענייני אמת, מידות טובות, מצוות וחוקים הולכים ונשטפים ונעקרים לכאורה על ידי זרם השלילה. הרב הוא מפוקח. הוא לא אומר וואו איזה נחמד זה שיש מלא כפירה. איזה נחמד זה שכל הדור, שהרבה מהדור הצעיר עוזב את התורה והמצוות. כמה נהדר, זה רק מראה על סימנים חיובים. לא. הוא אומר, אתם זוכרות את פסקה א', אוי ועל אליי? כמה נורא הדבר לראות, יש לזה מחירים כואבים. מחירים כואבים מאוד אפילו. מאוד מאוד, בסדר? הרב אפילו נראה לי לא ידע לדמיין כמה מחירים כואבים יהיו לזה עוד יותר בתקופה שלנו. אבל הוא אומר, זה ברור שזה נורא לראות את המחיר הכואב כמו הביטוי הנוראי הזה ששופכים את התינוק עם המים של האמבטיה, אתם מכירים את זה?
מה?
יש איזה ביטוי מחריד כזה בעברית. שאתה רוצה לשפוך את המים של האמבטיה אחרי שאתה מקלח את התינוק ואתה שופך את התינוק ביחד עם המים. זה מראה, אה? מזל.
זה מנוח
יחד. מסכן. אבל זה מראה על המקום הזה, שיש פה מחיר כבד. יש, עם ישראל משלם על זה מחיר מאוד מאוד כבד, על זה שהגאולה היא קורית דווקא ככה. אבל אנחנו צריכות להבין ולזכור כל הזמן שזה חלק מתוכנית אלוקית. וכל הבירורים האלה שהם נראים לנו כמו התרסה וכמו כפירה, הם בעצם דבר שמביא את עם ישראל לבירור יותר עמוק רוחני. ואני חושבת שהיום דווקא בדור שלנו אנחנו גם יכולות לראות את זה. כמה בתי מדרש, במיוחד בתקופה של הקורונה, בסגר הראשון, נכון? ממש זה הורגש, כמה שיעורים, כמה אתרים, כמה פרויקטים, כמה מיזמים כאלה של לימוד תורה בחברותות עם שמיניסטיות, של כאלה שלומדים עם כאלה, הבת שלי גם היא בלילה, יש להם פעם בשבוע איזה בחורה אחת, ילדה שמיניסטית, אספה לעצמה מין קבוצה כזאת של ילדות, שפעם בשבוע היא עושה להם לימוד בטלפון, איזה חמודות. כאילו מלא, ממש, מלא דברים שאנחנו רואים, עכשיו זה דברים בקטנה, זה הפיצ'פקס, אבל תסתכלו כמה ברור אמוני, מה? למה צוחקת? אבל כמה ברור אמוני צומח בדור הזה, בדיוק על המקום הזה, טוב? יאללה, אבל הנה, אנחנו גומרות שתי שורות אחרונות, תשמרו את פסקה ב' לשבוע הבא. מכל מקום, סוף סוף, הכל יצמח, שחלילה לא נצא מפה מבועסות, טוב? בתארה, בגבורה, בקדושה עליונה. מגרעין האיתן, התאור והמרומם, שכל שלילה לא תגיע אליו. מה הוא מבטיח לנו הרב? שיהיה. אז לכי. הנה עוד שורה. מה, שורה וחצי. מה הוא מבטיח שלנו? שבפנים בפנים יש מה? נו, עכשיו תעזבו את האבנים בכליות של הדס. שבפנים בפנים מה יש? גרעין. איתן, טהור, שכל השלילה לא תגיע אליו. או במילים, זה גם מספר שמואל. איך שמואל הנביא אומר? נצח ישראל לא ישקר. יש בעומק של נשמת ישראל, אני לא מכירה אותה, לא פגשתי אותה, מכירה אותה מסיפורים. איזה גרעין כזה פנימי, שלא משנה כמה נראה לנו שהמצב מחריד, שיש פיצולים ואיבה ושנאה ובלגן בעם ישראל, הגרעין הזה הוא לא יכול להיפגע, וממנו יש איזה נבט כזה שצומח, עדין מאוד, אבל חזק מאוד, שמבטיח לנו שתהיה גאולה. אתמול ראינו בלופים את הסרטון הזה שיונתן פולארד יורד מהמטוס, ועושה לביבי רגע, אני מתה על זה, הרגע הזה שהוא עושה לו. ואומרת, תראו מה זה, איך אפשר לא להאמין בגאולה אחרי שרואים דבר כזה. כמה הוא חיכה, כמה הוא חיכה, ממש, יש לי דמעות, כמו יוסף הצדיק בצינוק שם. מחכה ומתפלל לרגע הזה שהוא יעלה לארץ ישראל, וזה קורה. וגם אנחנו צריכות ככה לשים מול העיניים שלנו, גם אחרי שקוראים חדשות וגם אחרי ששומעים את כל הדברים המזעזעים האלה, ולצערנו באמת זה לא מעטימות, זה לא מתמימות, זה האמת. האמת היא שיש גרעין איתן פנימי, שמה אנחנו עושות, מה שאתן עושות עכשיו זה לא רק לבנות לעצמך הלל עמוד שדרה אמוני עד גיל 80, זה לבנות עמוד שדרה אמוני לעם ישראל, זה לברר שהגרעין האיתן הזה לא הולך לשום מקום, ואיתו ננצח בשבוע הבא פסקה ב'.